אנחנו ביום רביעי לפרשת ויקרא, זה פרק ג' פסוק א'. עד פה, כשדיברנו על קורבנות, היה לנו את החלק הראשון של הפרשה, קורבן עולה. דיברנו בקורבן עולה שיש קורבן עולה מבקר וקורבן עולה מצאן. לאחר מכן דיברנו על מנחות, דיברנו על חמש סוגי מנחות. היום אנחנו לומדים בשיעור היומי על קורבן שנקרא קורבן שלמים. נראה בקורבן שלמים, התורה תפרט לנו מה שנלמד היום, מיד נסביר מה זה. התורה תפרט לנו בקורבן שלמים שלושה סוגים: שלמים מבקר, או שלמים בצון, שזה מבהמה דקה. התורה מחלקת את הבהמה דקה לשני סוגים. סוג אחד זה כבש, סוג שני זה עז. נראה רק כך למה התורה מפרידה בשלמים בין כבש לעז, מה שהיא לא עשתה את זה בקורבן עולה, שהיא לא הפרידה בצון במימה דקה בין כבש לעז. מה זה קורבן שלמים? קורבן שלמים יכול לבוא או במצבים של נדבה או במצבים של חובה. יש מצבים שאדם יכול לנדב להביא קורבן שלמים, או בגלל שהוא היה לו איזה נס מסוים, יש שלמי תודה, או למשל יש לו כסף של מעשר שני שידוע שאוכלים את זה בירושלים בקדושה, אז חכמים תקנו שיקנו עם זה קורבן שלמים. יש קורבן שלמים שזה חובה. מתי יש קורבן שלמים שזה חובה? למשל כשמגיע חגים אז צריך להביא לבית המקדש קורבן, אז יש מצב שמביאים קורבן שלמים. יש קורבן שלמים בחובה ויש קורבן שלמים בנדבה. למה קוראים לזה שלמים? שונה הדבר מקורבן עולה בעיקר בכך שקורבן עולה, כשמו כן הוא, עולה כולו להשם. אין בזה אכילה לכהנים ולא אכילה לבעלי הקורבן. לעומת קורבן שלמים, הוא קורבן שיש שלושה שותפים בקורבן. קודם כל יש את החלק שעולה להשם על המזבח, יש את החלק שיקבלו הכהנים, יש גם מה שהבעלים שהביאו את הקורבן גם הם יקבלו מהבשר. לכן קוראים לו שלמים, שהוא עושה שלום בין כולם. כפי שרש"י יסביר מיד על הפסוק הראשון הזה, הנושא של השיעור היום על שלמים.
יש רשימה מדויקת של כל
ה... ואנחנו קוראים את הפסוק הראשון. ואם זבח שלמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר, אם נקבה, תמים יקריבנו לפני אדוני. אומר רש"י, שלמים הסיבה למה קוראים לו בשם הזה, שמטילים שלום בעולם. פירוש אחד, שהקורבן הזה מביא שלום לעולם. פירוש השני, זה מה שאנחנו אמרנו קודם בעל פה. דבר אחר, שלמים שיש בהם שלום למזבח ולכהנים ולבעלים. מכיוון שכולם מקבלים מזה את חלקם, לכן קוראים לזה שלמים. מה עושים עם אדם? מה האדם שמביא שלמים, מה הוא עושה עם הקורבן? פסוק ב', ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחתו פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. רש"י כאן לא מתאר ולא מתעכב מה זה נקרא וזרקו ומה זה נקרא סביב, זה כבר דיברנו קודם בקורבן עולה. אז רש"י פה לא מתעכב להסביר מה זה על המזבח סביב, אבל אנחנו כבר למדנו בקורבן עולה, שסביב הכוונה שתי מתנות שאין ארבעים. אתם זוכרים ששמים בשתי הקצוות הלחסוניים של המזבח, בכל קצה הוא נותן מתנה אחת עם הכלי עם הדם, ואז זה הולך על שני הצדדים ואז זה נקרא סביב. סוג ג', עכשיו התורה תתאר לנו בשתיים שלוש פסוקים הבאים מה החלק שהמזבח יקבל מהקורבן שלמים. מה מעלים על המזבח? אומרת לנו התורה בפסוק ג', והקריב מזבח השלמים אישה לאדוני את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב. מה הכוונה? יש בבהמה קרב. מה זה קרב? קרב זה כינוי למעיים הפנימיים, כל החלקים המעיים הפנימיים של הבהמה קוראים לו בשם כללי קרב. על הקרב יש חלב, חלב זה חלק שומני. אז כאן התורה מפארת לנו את כל החלב, את כל השומנים הללו שצריך לעלות על המזבח. אז התורה אומרת קודם כל את החלב המכסה את הקרב. את כל הקרב, את כל המעיים, יש חלב, כזה קרום שומני שמכסה את כל המעיים, את זה צריך להוריד. מקלפים את זה, זה יורד בקלות, זה כמו תותבת, זה קרום כזה שיושב ואתה מקלף אותו בקלות מעל המעיים, זה החלק הזה שנקרא חלב המכסה את הקרב. מוסיפה התורה שבנוסף לזה כתוב ואת כל החלב אשר על הקרב. מה התוספת של המשפט הזה על מה שנאמר קודם? על זה רש"י מתעכב, מה התורה מוסיפה, איזה חלב היא מתכוונת להוסיף, מה שהיא אומרת, את כל החלב אשר על הקרב. אומר רש"י כך, ואת כל החלב וגומר. אומר רש"י, יש בזה מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, למה הכוונה? דעה ראשונה אומר רש"י, להביא חלב שעל הקיבה. מה הכוונה? בנוסף לקרב, שזה המעיים, יש בבהמה את הכיס. קיבה זה המקום שהמזון מתכנס, דבר ראשון, למטרת העיכול. ומהקיבה עובר צינור ארוך, קוראים לזה בלשון התורה דקים, כמו שנראה עוד מעט. דקים זה צינור ארוך שמתעכב, זה מתארך באורך בערך של איזה חצי מטר, קוראים לזה דקים. עכשיו, כשלוקחים את החלב, את החלק השומני, אמרנו ככה, מהמעיים עצמו ודאי מורידים. מה קורה עם החלב שנמצא מעל הקיבה, או החלב שמתפתל מעל הדקים, מעל המעי הדק הזה? מה קורה עם זה? גם את זה צריך להוריד או לא? אז זה המחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר שאת החלב שנמצא על הדקים, זאת אומרת על המעי הדק הזה שמתפתל, ודאי שצריך להוריד. רבי ישמעאל טוען שכשכתוב בתורה ואת כל החלב אשר על הקרב, התורה התכוונה לרבות בנוסף לחלב שנמצא על הדקים, להביא חלב שעל הקיבה. גם החלב שנמצא על הקיבה, דיינו, לפי רבי ישמעאל צריך להוריד את כל החלב, מה שנמצא על הקיבה, מה שנמצא על הדקים ומה שנמצא על כללות המעיים. רבי עקיבא אומר, להביא חלב שעל הדקים, רבי עקיבא אומר לו, את החלב שנמצא על הקיבה אתה לא צריך להוריד, רק את החלב שנמצא על הדקים, על המעי הדק הזה. מה הסברה של רבי עקיבא? רבי עקיבא טוען שיש הבדל טכני בין החלב שנמצא על הדקים, על המעיים הדקים, לבין החלב שנמצא על הקיבה. ומה ההבדל? הוא אומר ככה, נקדים ונאמר שהחלב שנמצא על כל הקרב, דהיינו על כל המעיים, כמו שאמרנו קודם, הוא כמו תותבת, הוא יורד בקלות, הוא נקלף ויורד הכל ולא נשאר ממנו כלום. מה המצב של החלב שנמצא על הקיבה ומה המצב של החלב שנמצא על הדקים? אומר רבי עקיבא ככה, החלב שנמצא על הדקים דומה לחלב שנמצא על המעיים, אתה מוריד אותו בקלות. ומכיוון שהוא דומה לו, אז התורה מתכוונת לומר, כמו שאתה מוריד את החלב שנמצא על כל המעיים, תוריד גם את החלב שנמצא על המעי הדק. אבל החלב שנמצא על הקיבה במציאות, אתה לא יכול להוריד אותו בבת אחת ולקלף אותו כמו שאתה מקלף. זה שם כשהוא נמצא על החלב שנמצא על הקיבה, הוא נמצא בצורה כזו שהוא אדוק על הקיבה. אז אתה מוריד חלק ונשאר חלק, הוא יורד לך חלקים חלקים ולא יורד בקלות. אז הוא לא דומה בצורתו לחלב שנמצא על המעיים עצמם. לכן טוען רבי עקיבא, את זה אתה לא צריך להוריד. התורה באה להוסיף רק את החלק שדומה למה שנמצא על המעיים. פסוק ד', אחרי שדיברנו בפסוק הקודם לגבי החלב הזה שנמצא על הקרב ואת התוספת, כמו שהבאנו את המחלוקת ברש"י, יש לנו עוד מה שצריך להוריד מהבהמה, ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. וכל האריכות הזו של הפסוק, כפי שרש"י יסביר, באה התורה להוסיף לנו עוד חלקים, עוד חלב ועוד חלקים שצריך להוריד ולעלות על המזבח. אומר רש"י ככה, הכסלים. קודם כל מתייחס רש"י למילה הכסלים. מה זה הכסלים? אומר רש"י, פלנקיש בלז. מה זה הכסלים? זה השרירים של הירחיים של הבהמה. זה החלק שנמצא בירך של הבהמה, זה השריר שנמצא על הירך, זה נקרא כסלים. אז על על הכסלים הללו של הבהמה יש על זה חלב, וזה צריך להוריד. אומר רש"י כך, שהחלב שעל הכליות, הרי בפסוק כתוב שצריך להוריד את החלב שנמצא על הכליות, את שתי הכליות ואת החלב שלהם. איפה נמצא הכליות? אומר רש"י כך, שהחלב שעל הכליות, כשהבהמה חיה, כשהבהמה עומדת וחיה, אז הכליות נמצאים בחלק העליון של הבהמה ובגובה הכסלים, והם מלמטה. הכסלים נמצאים בחלק התחתון של הבהמה, השריר שנמצא בחלק התחתון שלה בירך, והכליות נמצאים מלמעלה, וזהו החלב שתחת המותניים, שקוראים בלעז לונבילנש. החלק הזה, הכסלים, זה החלק שנמצא למטה בבהמה. לובן הנראה למעלה בגובה הכסלים, ובתחתיתו הבשר חופר. זאת אומרת שיש לנו בבהמה מלמעלה, אם אתה מסתכל על בהמה כשהיא חיה, אז יש לנו את את הכליות שנמצאים מלמעלה, ומתחת לכליות יש את החלב שעל הכליות, ומתחתם יש את המעיים, ועוד מתחתם יש לנו את הכסלים ואת החלב של הכסלים. אז זה מה שצריך לקחת, וכתוב בפסוק, צריך לקחת את שתי הכליות, את החלב שעליהם, וגם את החלב שנמצא על הכסלים, שזה על השרירים שסמוכים לירך של הבהמה. מה נוסף כתוב בפסוק? ואת היותרת על הכבד. מה זה היותרת הזו? היותרת אומרה שהיא דופן המסך, שקוראים איבריש, בלשון ארמי חיצרה דחבדה. מה זה? זה כשמסתכלים על הבהמה, יש מה שסמוך לראש של הבהמה, זה נמצאים שם איברי הנשימה של הבהמה, וכשפונה יותר לצד האחורי של הבהמה נמצאים איברי העיכול של הבהמה. בין איברי הנשימה של הבהמה לאיברי העיכול של הבהמה יש מסך. מה זה מסך? זה קרום שמבדיל בין החלק הנשימתי לחלק העיכול של הבהמה. זה מסך, יש למסך הזה דופן. רש"י אומר, היותרת זה דופן המסך. מה זה הדופן המסך? זה נמצא קצת מעל הכבד, זה הדופן של המסך. על הקרום יש את הדופן הזה שקוראים, אומר רש"י בלשון ארמי, קוראים לזה חיצרה דחבדה. חיצרה דחבדה זה כאילו החצר של הכבד, יש את הכבד, יש את החצר של הכבד שהוא נמצא מעל הכבד. אז זה את הדופן, את היותרת על הכבד, את הדופן הזה, את החיצרה דחבדה, שהוא בעצם החלק העבה שמפריד ומבדיל בין הנשימה למעיים, לעיכול, את זה צריך להוריד. אבל כתוב על הכבד. מה זה על הכבד? אומר רש"י שיטול מן הכבד עם המעט. כשאתה מוריד את החלק הזה, את החיצרה דחבדה, אתה צריך גם קצת מהכבד לחבר ולהוריד. ובמקום אחר הוא אומר, מה שהוא אומר שבמקום אחר כתוב במפורש, ואת היותרת מן הכבד. זאת אומרת, כאן אומנם כתוב את היותרת על הכבד. היינו יכולים להבין שאתה רק לוקח את היותרת על הכבד, את הכבד אתה לא נוגע. אומר שיש מקום אחר שכתוב את היותרת מן הכבד, פירושו שאתה לוקח גם את היותרת וגם מן הכבד אתה מוריד חלק קטן ממנה. על הכבד, על הכליות, שכתוב כאן, אומר רש"י, לבד מן הכבד ולבד מן הכליות יסירנה לזוד. זאת אומרת, בנוסף לכליות תוריד את החלב שעליהן, ובנוסף למה שתוריד חלק מהכבד תוריד את היותרת, שזה אמרנו החיצרה דחבדה, החלק המפריד בין זה לבין זה. מה עושים עם כל מה שהורדנו? אומרת לנו התורה בפסוק ה', והקטירו אותו בני אהרון המזבחה על העולה אשר על העצים אשר על האש, אישר ריח ניחוח לאדוני. מה הכוונה שלוקחים את כל החלקים האלה, מקטירים את זה על העולה? מה זה על העולה? זאת אומרת, צריך לשים עולה מלמטה ועל זה, מה קשור פה על העולה? אז אומר רש"י, מהמילים האלה, מהמילה הזו על העולה למדנו, הפירוש הוא מלבד העולה, חוץ מקורבן עולה שכבר הספקת להקריב באותו יום, בנוסף לזה ולאחר מזה תביא את השלמים. מה הדגש פה? לימדנו שתקדים עולה תמיד לכל קורבן על המערכה, שלא יהיה מצב אף פעם בבית המקדש שהקרבת איזשהו קורבן לפני קורבן עולה. הקורבן הראשון כל בוקר זה עולה, קורבן התמיד שאנחנו קוראים לזה, זה עולה. אז תמיד כל הקורבנות שיבואו לאחר מכן, אם זה שלמים או כל קורבן אחר, זה רק אחרי העולה. הוא פותח, בדיוק. זה נקרא על העולה, אחרי שכבר את העולה עשינו באותו יום. עד פה למדנו מה קורה אם אדם מביא קורבן שלמים, שהוא מבקר, בקר זה בהמה גסה. עכשיו אנחנו נראה מה קורה אם אדם מביא קורבן שלמים מבהמה דקה, או בבהמה דקה, כמו שאמרנו קודם, התורה מפרידה את זה בין כבש לעז. ונראה מיד את ההבדל. אם מנצון קורבנו לזבח שלמים לאדוני, זכר או נקבה, תמים יקריבנו. אם כסף הוא מקריב את קורבנו, והקריב אותו לפני אדוני. אם הוא מביא כבש, אז מיד רש"י מתעכב, אומר אם כסף, מיד רש"י קשה לו השאלה, הרי שלמדנו קודם על קורבן עולה, אז היה כתוב במפורש מיד על ההתחלה, שאם מנצון קורבנו, היה כתוב מיד, מן הכסבים או מן העיזים. התורה מיד כתבה את שניהם ברצף. למה פה היא מפרידה? אומר רש"י, לפי שיש באימורי הכסף מה שאין באימורי העז. קודם כל, מה פירוש המילה אימורי? אימורי זה מה שנאמר, אימורי זה מלשון אמירה, מה שנאמר שצריך לשרוף על המזבח זה נקרא אימורים. יש באימורי הכבש שנקרא כאן כסף חלק שבעז לא קיים, שבעז לא, 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 לא שמים את זה על המזבח. אז מכיוון שיש פרט אחד שמבדיל ביניהם, לכן צריך לכתוב את זה בנפרד. מה ההבדל? אומר רש"י, שהכסף עלייתו קריבה. בכסף העלייה, גם מקריבים אותה, עוד מעט נראה מה זה העלייה. אז מכיוון שבכבש יש עלייה שמקריבים אותה, ובעז לא, לכך נחלקו לשתי פרשיות. לכן התורה מפרידה את זה לשתיים, שתי פרשיות נפרדות, לעומת בקורבן עולה שהכל קרב על המזבח ואין הבדל בין כבש לעז, לכן התורה כתבה את זה ביחד.
בשלמים זה מקריבה, כן?
פסוק ח' ושמח ידו על ראש קורבנו ושחט אותו לפני אוהל מועד וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב. אומר רש"י, וזרקו שתי מתנות שהן ארבע, כמו שלמדנו כבר בימים קודמים מה זה שתי מתנות שהן ארבע, ועל ידי הכלי הוא זורק, הזריקה נעשית באמצעות הכלי, המזרק קוראים לזה, ואינו נותן באצבע אלא בחטאת. רק בקורבן חטאת שנלמד בעזרת השם, שם כתוב ששמים את הדם באצבע, לעומת זאת בקורבן עולה או בקורבן שלמים זה בזריקה. פסוק ת' והקריב מזבח השלמים משל אדוני חלבו העלייה תמימה לעומת העצה יסירנה, ואת החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב. יש חלקים פה בפסוק שאנחנו כבר מכירים ממה שאמרנו קודם בבימה גסה. מה התוספת פה שאין לנו? זה העלייה. אז רש"י מתייחס ואומר קודם כל מה זה חלבו העלייה. רש"י, פירוש המילה חלבו, המובחר שבו. החלב זה החלק הכי מובחר, מהו החלק המובחר? זו העלייה תמימה. העלייה זה החלק המובחר והטוב שיש בבהמה. למה צריך להפריד ולומר שהעלייה זה לא החלב? כי חלב ידוע זה חלק שאסור לאכילה. אדם ששוחט לא כקורבן, אלא אדם שוחט, חלב זה אסור באכילה. לעומת זאת העלייה מותרת באכילה. אז אי אפשר להגיד שהעלייה זה חלב. אומרים חלבו במקרה שלנו זה מעל הזנב. מה שכתוב העלייה תמימה, למה קוראים לזה תמימה? כי תמימה באמת הפירוש הוא שצריך לקחת את זה עם הזנב. העלייה תמימה זה ביחד עם הזנב.
זה מובן שבחלב, כן?
לעומת העצה, מה זה נקרא לעומת העצה? למעלה מן הכליות היועצות. החלק הזה, העלייה, נמצא מעל הכליות. לכליות קוראים העצה. למה קוראים לכליות העצה? כי כליות נקראים יועצות. יש על זה את הפסוק שכתוב, את דוד המלך אומר בתהילים, אברך את השם אשר יעצני, אף לילות יסרוני חיליותיי. שם רואים שהכליות הן יועצות.
יועצות לאדם?
כן. אותו דבר בבהמה, קוראים לזה יעצה. פסוק י' ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה, כמו שדיברנו קודם כבר באריכות, לפרט את כל החלקים הללו. הפסוק י' א', הפסוק האחרון שמתאר לנו את השלמים מכבס, ויקטירו הכהן המזבחה, לחם ישל אדוני. מסביר רש"י מה הפירוש לחם ישל השם? אומר רש"י לחמו של אש לשם גבוה. המילה לחם ישה מחובר, לחם, כאילו היה כתוב לחם לישה, לחם לישה. המילה לחם פירושו לחם של האש לשם גבוה, פירושו שאדם מקריב את זה, צריך להקריב את זה עם הכוונה שהוא עושה את זה לשם הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש של המילה לחם? הרי זה לא לחם, זה לא עשוי, זה הרי בשר, לא קוראים לזה לחם פתאום. אז רש"י אומר לנו דבר כלל, לחם לשון מאכל. תדע לך שלחם זה לא חייב להיות דווקא דבר שעושים אותו מקמח ומים ואופים אותו בתנור ויוצא לחם, אלא כל מאכל נקרא לחם. לחם זה כינוי כללי לאוכל. מביא רש"י שלושה פסוקים שמשם הוא מוכיח שלחם זה כינוי כללי לאוכל. פסוק ראשון הוא מביא, כתוב בנביא ירמיהו, נשחית עץ בלחמו. היה לירמיהו הנביא סונים, הם רצו להרוג אותו, הם רצו לשים שם המוות באוכל שלו, אז הם אמרו נשחיתה, בוא נשחית את הלחם שלו. איך נשחית את הלחם שלו? נשים עץ בלחמו, נשים שם המוות באוכל שלו. אז רואים שהם לא, מה הם אמרו לחמו, למה הם התכוונו? לאוכל, לא דווקא ללחם. רואים שלחם זה כינוי כללי לאוכל. או פסוק שני הוא מביא מה שכתוב בספר דניאל, עבד לחם רב. שם מדובר שהיה מלך בבל שניצח מלחמה נגד מלך מדי, עשה סעודה גדולה, וידוע שספר דניאל כתוב בערמית, כתוב עבד לחם רב, הוא עשה משתה גדול, הוא עשה סעודה גדולה, אז הסעודה קוראים לחם. הפסוק השלישי מביא רש"י מקהלת, שמה שלמה המלך אומר בקהלת, לשחוק עושים לחם. מה פירוש? כשיש לך שחוק, יש לך מסיבת חתונה, אז מה עושים בחתונה? לא רק רוקדים, אלא עושים לחם. מה פירוש עושים לחם? עושים משתה, עושים סעודה. מכל הפסוקים הללו רואים שלחם זה כינוי כללי לסעודה, למשתה וכן הלאה. לכן גם פה כשכתוב לחם ישה, זה לא הכוונה לחם, זה אומנם שומן, אבל הכוונה היא שזה מאכל אלוקי, מאכל שהאש, המזבח אוכל אותו. פסוק י' ב', ואם עז קורבנו ויקריבו לפני אדוני, מה יהיה אם אדם מביא מקורבן שלמים לא כבש אלא הוא מביא עז, ושמח את ידו על ראשו ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב, והקריב ממנו קורבנו אישל אדוני את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה, ויקטירם הכהן המזבחה, לחם אישה לריח ניחוח כל חלב לאדוני. כל זה, כל הפרטים, אנחנו בעצם מבינים, כי קראנו את זה כבר קודם גם בבהמה גסה וגם בכבש. פסוק האחרון, העלייה זה ההבדל היחיד. פסוק האחרון, פסוק י"ז, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. כל חלב וכל דם לא תאכלו. מרש"י חוקת עולם, יפה מפורש בתורת כהנים כל הפסוק הזה. מה כאן רש"י רוצה לשלוח אותנו לתורת כהנים? תורת כהנים זה מדרש על ספר ויקרא. מה יש בעניין תורת קורבנית? מה רש"י בעצם רוצה לומר לנו? כי יש כאן בעצם שאלה. השאלה היא, באמצע סיפור הקורבנות, מה קשור פה כל חלב וכל דם לא תאכלו? מה קשור העניין הזה? כל חלב וכל דם. זה נכון שאסור לאכול חלב ודם, אבל זה צריך לכתוב את זה, נלמד בעזרת השם בשבוע הבא בפרשת צו, שם כתוב שאסור לאכול חלב, שם זה צריך להיות כתוב. אז כאן אנחנו ממש באמצע דיני הקורבנות, לא מדברים כאן על דיני מאכלות אסורות, וגם מה זה חוקת עולם. לכן רש"י בעצם שלח אותנו לתורת כהנים ורוצה להגיד ככה. מה קראנו פה קודם בפסוק? שאדם צריך להקריב את כל הקורבנות הללו. על איזה מקום מדובר פה שמשה רבינו דיבר שצריך להקריב? מדובר על המשכן. שלא תחשוב קודם כל שכשיגיעו לירושלים ויבנו בית עולמים, בית אבנים, בית נצחי, אולי שם אמורים להשתנות ההלכות של הקורבנות. אז קודם כל אומרים לך חוקת עולם. מה זה חוקת עולם? ההלכה הזו היא הלכה תמידית לדורות. צד שני יבוא אדם ויחשוב, אתה יודע מה? נכון שאסור לאכול חלב, אבל אולי אסור לאכול חלב רק בזמן שבית המקדש קיים, או בזמן שהמשכן קיים. שהחלב מיועד להיות על המזבח, אז אסור לך לאכול חלב. אבל אולי בזמן שבית המקדש לא קיים, או נדיע בחוץ לארץ, במקום שאין לך אפשרות להקריב קורבן, אולי שם מותר. אומרת לך התורה באמצע, אחרי שכתבה כל כך באריכות, שאת החלב צריך להקריב על המזבח, משלמים, אז תדע לך שכל חלב וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם. זה חוקת עולם. זה לא דבר שהוא בגלל שאתה מקריב את זה בבית המקדש, או בזמן שיש בית המקדש, או במקום שיש בית המקדש, אז אתה לא יכול לאכול חלב. אבל שלא תחשוב שאם אתה בחוץ לארץ, או בזמן של גלות, אולי מותר. אז זה בתורת כהנים, כמו שרש"י מרמז יפה מפורש בתורת כהנים כל הפסוק הזה, ששם מדגישים שלו, לכן זה חשוב להכניס את זה דווקא פה באמצע דיני הקורבנות.